כך קרא לחכם מחכמי ישמעאל ושאל אותו על חכמתו ומעשהו, ואמר לו: אנחנו מקיימים האחדות והקדמות לאלוהים התעלה והחידוש לעולם והיחס אל אדם ונוח ונרחיק הגשמות בכלל, ואם נראה ממנו שום דבר בדברנו, פרשו ונאמר כי יודע חברה וקירוב, אם הודעתנו כי ספר תורתנו דברי אלוהים והוא בעצמו מופיע ישחיונו וקיבולו בעבור עצמו, מפני שאין אדם יכול לחבר ספר אחר כמוהו ולא כפרשה אחת מפרשיותיו, שנביאנו חותם הנביאים מבטא כל תורה שקדמה וקורא כל האומות על תורת ישמעאל וגמול השומו השבת וכל גופו בגן עדן, ונימות לא יחסר מאכל ומשתו ומשגל כל אשר תביא נפשו, עונש הממרה הליכתו אל אש ואיתה מוסורה בעולם. יש כאן סדר מהעבודה זרה של הכוזרי אל הפילוסופיה, אל המינות, אל האסלאם. אנחנו דיברנו בינתיים על כך שביטול עבודה זרה מוליך לבנות עולם חדש. הפילוסופיה היא בקצה השני לחלוטין. לאחר הייאוש מן השכל חוזרים למושגים הקרובים אל העבודה זרה. זו הנצרות שהיא לא שכלית. ועוד צריך לעיין מדוע הישמעאלי מופיע בסוף, כמובן הברירה היחידה, אבל למה הוא לא משתבץ קודם. אנחנו רואים שהישמעאלי יש לו חוכמה ומעשה, כמו שכתוב בהתחלה, ואחר כך קרא לחכם מחכמי ישמעאל ושאל אותו על חוכמתו ומעשהו. אם כן, זו דת ואת רגילה, ויש לצפות מן הדת הזאת לתשובה בדבר השילוב בין החוכמה והמעשה כדי להגיע למעשה שבא מאת האלוהים. כאן יש תמצית דברים יפים מאוד, דייקניים מאוד, בנושא המשנה המוסלמית. גם כאן זה מתחלק לשלוש. החלק הראשון זה הצגת הדת, החלק השני זה הקוראן, הספר. המשנה הדתית זה הראשון, החלק השני זה הספר, הקוראן, החלק השלישי הגמול, שאלת התכלית. שאלת התכלית, הפילוסוף לא עוסק בה כי אין, הנוצרי לא עוסק בה כי זה כבר קרה, ורק לישמעאלי נותר לעסוק בשאלת התכלית. לאן כל זה הולך? וכן, הנושא הראשון, עיקרי הדת המוסלמית. אנחנו מקיימים האחדות והקדמות לאלוהים התעלה והחידוש לעולם. המילים הקצרות הללו יש בהן עמקות, וברא יפה מאוד, יישוב יפה מאוד לקושיות הפילוסוף. שימו לב לדקדוק דבריו: האחדות והקדמות לאלוהים והחידוש לעולם. והנה כאן מופיעה השיטה שאחר מכן גם תבוא בדברי הראשונים שלנו, רס"ג, הרמב"ם, שמצידו אין שינוי ומצד העולם יש. האלוה קדמון והעולם מחודש. יש הפרדה בין ההגדרה והאלוהים לבין העולם. זה לא הנצרות. הנצרות הגדירה את האלוה כאוהב, והיא מדדה אותו באמת המידה של בני אדם. לעומת זאת המוסלמי הוא מגדיר את האלוה בהגדרה פילוסופית, עונה לקנה המידה הפילוסופית, האחדות והקדמות לאלוהים. האלוהים הוא קדמון והוא אחד, והעולם נברא. הוא אפילו לא אומר שהאלוהים הוא בורא. האלוהים הוא אחד וקדמון, והעולם נברא. במינים הקצרות הללו תמונה התשובה לאריסטו. כיצד הבורא יכול לברוא עולם? אינני יודע. אני יודע שהעולם נברא. אני יודע שזה בא מאת השם. אני לא יכול להגדיר באלוהות, ואני לא מתיימר להגדיר באלוהות. העובדה היא שעולם נברא, עם כל זה שהאלוה הוא מעל כל זה. למד ישנה מהנצרות, כי הנצרות מגדירה באלוה. הנצרות אומרת שאם האלוה הוא בורא, אז יש נקודות קשר בינו לבין הבריאה. זו האהבה. לכן הנצרות מבינה את האלוה לא בשכל, כי הוא נעלם על כל שכל, אלא בשפת האהבה הנוצרית הידועה לשמצה. לעומת זאת, האסלאם איננו מתיימר להבין את האלוה. הוא השאיר את האלוה נעלה מעל כל רעיון. האחדות והקדמות לאלוהים. אבל פי כן, יש בריאה. ואנחנו יודעים שהבריאה מחודשת. והיא מחודשת, סימן שזה בא מאת השם. ואיך זה קרה? אין לי מושג. וזה לא פוגם ביכולתו של זה לא פוגם באחדותו של האלוה. זה שנבראה בריאה משום שהוא נשאר אלוה, ואני לא מגדיר, אלא אני אומר שאני לא מבין. כמובן, יש פה שלוש שיטות, צריך לתפוס כל אחת לחוד. הפילוסוף אומר שהוא מבין את האלוה. מה הוא מבין באלוה? שאי אפשר להבין, כיוון שמושג האחדות והקדמות הוא בלתי נתפס בעיניים אנושיות. זה משהו מוחלט, משהו שהיה תמיד ופשוט. וכיוון שהוא בלתי נתפס, אז אני גם אומר שהוא לא יכול לעשות דברים שלא מתאימים לבורא בלתי בעל תכלית, כלומר לא יכול לברוא את העולם. זו הפילוסופיה. הנצרות מבינה את האלוה, הוא אוהב, ותוך כך ברור שהוא בורא. הוא לא רק בורא, הוא גם מתחבר עם בני אדם, אבל הוא לא אוהב סוסים. זה לא מתאים לבורא לאהוב סוסים. כלומר, גם הנצרות עושה גבולות. אתה לא יכול להגיד, האלוה אוהב. הכי הרבה אוהב משתתף ומרוצה סוסים בתור הסוס. זה ההובי שלו. מה יש? לא, זה ודאי לא, כי זה לא תכונה אלוהית להשתתף ורוצה סוסים. זה כן תכונה אלוהית לאהוב את האדם אהבה רוחנית. וזה ברור, זאת אומרת, אף אחד לא, רק הטירוף של העבודה זרה אומר שהאלוה אוהב להשתתף ומרוץ סוסים בתור הסוס. כמו שהיוונים תיארו במיתולוגיה שלהם, כל מיני דברים. אנחנו, ודאי, כל הדתות המושפעות מדתנו, הן מבינות שהאלוהות היא דבר אלוהי. האהבה היא אלוהית, ככה זה הנוצרי, אבל הם מגדירים באלוה. הישמעאלי הוא ממש מתוחכם, והוא נפלא. הנקודה הזאת היא ממש נפלא. האלוהים שלו זה האלוהים של הפילוסופים. אבל תכן, העולם נברא, מה אנחנו יכולים לעשות? וזה לא הגדרה באלוהים לומר שהעולם נברא, כי אתה אומר שאתה לא מבין. הפילוסוף לא מבין, ולכן לא נותן לאלוהים תברוא את העולם. הנוצרי מבין, ולכן מגדיר שאם האלוה ברא את העולם, יש לו קשרים עם העולם, ומגדיר את מהות הקשרים, ומתוך כך מנמיך את האלוהות. המוסלמי אומר שאלוהים ברא את העולם, איך זה קרה? אין לי מושג, אבל זה קרה. זה לא מנמיך את האלוהות, בגלל שאלוהים לא הפך להיות אדם. אם האלוהים היה הופך לאדם, זה אבסורד שבלתי אפשרי, כי האלוהים הוא אלוהים ולא אדם. האלוהים ברא את העולם, והעולם נברא, מעט השם, ואיך זה קרה? אין לי מושג, אף פעם לא הייתי אלוה, לא יצא לי. כשאני אהיה, אני אגיד לך. יפה מאוד. אתם מבינים את החילוק בין להגיד שהסוס במהירות זה האלוהים, ואף פעם לא הייתי אלוה, וכשאני אהיה, אני אגיד לך איך הסוס חושב במהירות בתור אלוהים. במובן החילוק, משום שכשאתה אומר שהסוס זה האלוה, אתה מגדיר את האלוה כסוס. אם אתה הופך את הבורא לנברא. והכלל הפילוסופי הראשון הוא, יש בורא ויש נברא. אם אתה אומר שהבורא הוא הנברא, אז זה יותר יפה, כי החוכמה היא שהבורא הופך להיות נברא, וזה הכי מרתק, שהבורא הופך, כל השטויות האלה, זה תעשי איתם, ותכתוב עיתון, לוגיקה מטופשת בגרוש, ותפיץ אותו בשני עותקים, ותוכל, או תהיה תלמיד בישיבה, ותוכל לשאול שאלות בתורות בשיעור וכו', ואז תוכל לעשות עם זה משהו. אבל האלף בית של אמונה הוא, יש בורא ויש נברא. מי שמתשתש בין הבורא לנברא, הוא עובד עבודה זרה. אם הוא יותר מתוחכם, הוא נוצרי, הופך את הבורא לנברא, כיוון שהוא מוצא בבורא ובנברא תכונות אלוהיות, והן האהבה השלמה. הישמעאלי אומר, הבורא בורא והנברא נברא. אבל איך הנברא ברא אותו הבורא? אין לי שום מושג. אבל לא הפכתי אותו לנברא, הוא נשאר בורא. אבל איך הוא ברא את העולם? אין לי שום מושג. מה שבטוח זה שהבורא, כשהוא ברא את העולם, הוא לא הפך לנברא, אלא הוא ברא. יצאו ממנו כל מיני דברים, וזה לא פוגם בו בתור בורא שיצאו ממנו כל מיני דברים. הוא נשאר בדיוק אותו בורא כמו מקודם. זה יפה מאוד. זאת התירוץ של אריסטו, לקח הרבה מאוד זמן עד שהישמעאלים עלו על זה, על ההגדרה הזאת, שקושיות אריסטו הן טובות מאוד, והן ממקדות את זה שהבורא לא יכול להפוך להיות נברא, אבל זה שאנחנו לא יודעים איך נבראו הדברים, זה לא הופך את הבורא לגשמי. אם אתה מייחס את הבורא תכונות אנושיות, הוא גשמי. אבל אם אתה אומר שדברים, אין לך שום מושג איך זה קרה, ואתה לא מייחס את התכונה גשמית, הוא לא גשמי. שוב, אני חוזר, אני חושב שאתם מבינים את ההבדל בין זה לבין להגיד שהסוס שאני רוכב עליו זה האלוה, ואני לא מייחס את התכונה גשמית, למרות זה נראה גשמי, זה לא גשמי, כי רק אני מבין איך הגשמי הוא לא גשמי, וכל הפלפולים האלה שעזמנו אותם בגיל 12, בדור הקודם, או בגיל מאוחר יותר בדור הזה. מקווה שזה ברור הדבר הזה. אני נאלץ לומר דברים שפשוטים לי, בגלל ששאלו אותי שאלות לא מוצלחות כל כך בשבועות הקודמים, ואני חוזר על הדברים הללו. אז זה ברור איפה העולם נמצא. ולכן, שימו לב איך זה הולך, איך הולך הספר הזה. עבודה זרה, שכל, קרוב לעבודה זרה, קרוב לשכל. זה האסלאם. רבותיי, הטרמינולוגיה הזאת שכתובה בו בהתחלה במילים הקצרות והיפהפיות האלה, האחדות והקדמות אלוהים יתעלה. אגב, למה אני אומר יתעלה ולא יתברך? כי אין ברכה אצל המוס, הוא לא מתברך, ברכה זה כבר ביטוי של קשר. אין קשר, יתעלה מעל כל, הוא נעלה. יש פה מישהו רב קפח? תרגום הרב קפח? צריך רבותיי טוב מאוד, אני רוצה פה הרב קפח את מהדורה של הדפוסים הללו, מה שיש לך, הדפוסים, שיהיה אחד כזה גם. כן, אין פה התעלה, אין בכלל האחדות והקדמות לאל. לא טוב, יש לו גרסה, אנו מאשרים את האחדות והקדמות לאל וחידוש העולם. לא טוב. איך שכתוב פה, רגע, איך שם? האחדות והקדוש לאל והחידוש לעולם. זה יסוד התפיסה המוסלמית. רבותיי, זה נתפתח אחר כך ברמב"ם. כל החבר'ה האלה, המועתזלה, האשעריה, אלו כתות מוסלמיות שעוסקות ביישוב החוכמה האריסטוטלית עם הדת. זה המות הזה לבשריה שהרמב״ם לא אוהב אותה מי יודע מה, אבל יחו מהם הרבה דברים. גם המדברים הם כאלה, זאת אומרת, גם המדברים אחרי כל הם מבינים שיש את העולם של אריסטו, צריכים לפרוח אותו. אבל יש את האלה שהרמב״ם מרבה להביא אותם, אבן רושד, אבן סינה, אלפרבי, אלגזלי. הרמב״ם מדבר עליהם מאוד בכבוד ומאוד בערכה, אומר שפעם ראיתי אחד שהתלמיד שלי בן ראש, הוא דיבר איתו, שאלת את השאלה הזאת. כל אלה מוסלמים, אני חייב לומר שהם לא היו הכי דתיים, כלומר הם היו בחד שני מחלוקת, היו טיפוסים מקורים ויוצא דופן, אבל אחרי הכל הם אמרו את המנטרה עם מוחמד ואין מבלדה ומוחמד ומביאו, הם גם אמרו את זה. והעיסוק שלהם האלה יושב בין דת מוחמד לבין השכל האריסטוטלי. זה דבר שקורה אצל המוסלמים בערך מתחיל להיות 200 שנה, 300 שנה לפני הרמב״ם. היה ממשיך, ממשיך עד שהנוצרים מגרשים את המוסלמים מספרד, וברגע שהמוסלמים עזבו את יבשת אירופה הם שוקעים שוב. אני חושב שפה זה אחרי שהוא התפתח, אין פה שום סממן יהודי במה שיש פה. לכן אנחנו, הדברים הללו שיש כאן, הם נכנסו לספרי הראשונים. כמובן, ברור שהם מתכוונים לך את הסגנון ולך את התוכן, אבל האופן שבו הם מתרצים קושייה של פילוסוף ונשארים פילוסופים, זה אחר כך משהו בראשונים, הרמב"ם, מעשה. יפה מאוד, באמת יפה מאוד. אנחנו מקיים האחדות והקדמות לאלוהים מתעלה, והחידוש לעולם. והיחס אל אדם ונוח, מה כאן היחס אל אדם ונוח? כלומר, יש נקודת התחלה, זה החידוש, ומשם הדברים מתחילים, הם ממשיכים. אז אם כן, אתם רואים שהאלוהים זה אלוהי הפילוסופים, והעולם זה העולם שאנחנו מכירים. ונרחיק הגשמות בכלל, שוב חוזרים לאלוהים, ואם יראה ממנו שום דבר בדברנו, מה קנה בדברנו? אם תפתח את הקוראן ותראה ביטויים, דברנו זה הקוראן. תפתח את הקוראן ותראה דברים שנקמו הגשמה, זו שלילה, זה על דרך השלילה. נפרשהו ונאמר, כאילו דרך העברה וקירוב, דיבר קוראן בלשון בני אדם. עד כאן זה הנושא הראשון. אתם רואים עוד פעם, האלוה אין בו הגשמה. והאדם נברא. שמות. עכשיו, מה הבעיה שנוצרת כתוצאה מתפיסה כזאת? אם אתה אומר שהאלוה הוא מעל הכל, והאדם והעולם נבראו, מה הבעיה שנוצרת? נכון, הבעיה היא מה הקשר? וכיצד יכול להיות קשר? הנוצרי, בגלל שהוא לא היה אינטלקטואל כמו המוסלמי, הוא היה קרוב יותר לעולם של עבודה זרה. הוא היה 600 שנה קודם. לא במקרה הדברים מופיעים ככה בסדר ההיסטוריה. הנוצרי קרוב יותר לעולם עבודה זרה. לכן הוא לא אינטלקטואל, הוא עדיין עוסק בתחושות, ולכן הקשר מעניין אותו. כיוון שהקשר מאוד מעניין אותו, זוהי נקודת המוצא שלו, לכן האלוה הוא אוהב. ואנחנו אהובים ואוהבים. הישמעאלי הוא כבר 600 שנה אחרי כן, למעלה מ-600 שנה אחרי כן, והוא כבר יברשה לעצמו להיות אינטלקטואל דתי, אבל הפלפול הזה שאתה אומר שמצד האלוה הכל אינסופי מושלם ומצד האדם והעולם יש עובדה של בריאה, זה משאיר אותך במבוכה הפילוסופית. אז כיצד יש קשר? משום מה קרה עכשיו? אתה תרצת את תחושות הפילוסופיה, אמרת כן, האלוהים ברא את העולם. איך הוא ברא את העולם? לא יודע, אני רק יודע שהעולם נברא על ידי האלוהים. נו, עכשיו מה הלאה? אתה יכול גם להגיד שהאלוה משגיח עלינו, ואני לא יודע איך הוא משגיח עלינו, אבל כמו שברא את העולם משגיח עלינו, אבל מה נעשה עם זה? זה כמו להיות המוסלמי, הוא אחראי על התחושה שיש לפעמים לאדם שהוא שחקן במגרש המשחקים של הבורא, או מריונטה בתיאטרון עם החוטים אלה של המושכים בחוטים. מה?
יש נביא, מוסר ספר, האלוהים.
יפה. אז לכן פה מגיע השלב השני, ואני מקווה שאתם מבינים מדוע חייב להיות ספר. למה אין משהו אחר? כי גם הספר הוא מגיע כמו בריאת העולם. יום אחד נמצא ספר. לא יכול להיות תהליך של קשר, ברור? כי תהליך של קשר מבטא איזושהי זהות שיש בין הבורא לנברא. זהו הקשר. משהו חיובי. וזה לא ייתכן הדבר הזה. לכן יום אחד נמצא ספר. זה הקוד של העולם, המכונה בעברית מודרנית מאוחרת, הוראות היצרן. אם הודעתנו כי ספר תורתנו זה הקוראן, דברי אלוהים, והוא בעצמו מופת, התחייבנו בקיבולו בעבור עצמו, מפני שאין אדם יכול לחבר ספר רקמו לא כפרשך לפרשיותיו. אפשר לעצור כאן לינתיים. זה ברור, זאת אומרת, קרה נס, האלוה ברא את העולם, אף אחד לא יודע איך, אבל הרי הוא השאיר הוראות. רבותיי, הדיכאון מתחיל. ככל שאתה מתקדם יותר באסלאם, מצבך פחות נחמד. זאת אומרת, החלק הראשון באסלאם הוא החלק הכי מוצלח. להגדיר שאין באלוה שום הגשמה, ובכל זאת הוא ברא את העולם. זה חזק מאוד, אינטליגנטי מאוד, חוכמה אנושית עמוקה מאוד. יש לנו צער גדול שאנחנו לא מוצאים אותה ברצף ההיסטורי אצל המוסלמים, אבל לחשוב שבקרב המוסלמים 400 שנה אחרי הקמת האסלאם ועוד קודם, סמוך מאוד להקמת האסלאם, מסתובבים אנשים רבים שמתעסקים בשאלות הללו, איך אנחנו לא פוגעים ברוחניותו של הבורא ומאידך משאירים אותו בורא, זה נפלא להפל. החלק הראשון של החשיבה הפילוסופית המוסלמית כחשיבה דתית הוא נפלא. הרי הפילוסוף הוא חושב חשיבה פילוסופית, אבל לא חשיבה דתית, להפך, הוא אנטי דתי בדרך הדת. אבל המוסלמי חושב חשיבה פילוסופית דתית. הם הראשונים, אגב, ראשונים המוסלמים, שניים היהודים, שלישים הנוצרים. זה הסדר. אנחנו לא מתכחשים לזה, הם הראשונים שפיתחו פילוסופיה דתית. הנוצרים הם אחרונים. זה גם ברור למה. כיוון שהנוצרי, כיוון שהוא אוהב, כלומר, כיוון שהוא מודד את הדברים במידת הרגש והאהבה, הוא תמיד צודק. הוא אף פעם לא טועה. הוא שורף או בחום אהבתו או בשלהבת צינתו, שורף. את מי? את כל אלה שאומרים שאריסטו צדק ממשהו. שורף, 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 עובר הזמן, בסוף רשימת השריפה לא נגמרת. לוקח בערך 600 שנה אחרי שהמוסלמי הראשון התחיל לחשוב, עד שהנוצרי הראשון אומר, בעצם יש לי איזה לומדס שתיישב את הנצרות עם אריסטו. אמרתי לכם כבר, זה סנט תומאס, סנט תומאס הקדוש עם מחשמו, שהוא חיבר בין הנצרות והפילוסופיה האריסטוטלית. אצל עם ישראל זה בכלל לא ככה. עם ישראל, האסלאם זה נשמת הפעם, כי הם בכלל פילוסופים. אצל עם ישראל, הראשון שמקשה את הקושיה, אז כנראה רסג, אז הוא רואה את הדברים של המוסלמים, אמרו פה כמה וורטים טובים, בוא ניקח מה שאפשר, ועל ידי כך נשמר את היסוד העיקרי, שהוא יראת השם והדבקות בהשם והניבות. אין לנו בעיה לקחת את הסגנון. כן, מבחינת הפילוסופיה הדתית, הראשונים הם המוסלמים, ובזה הם מאוד מוצלחים, מאוד מוצלחים בכוח השלילה שלהם. השלילה המוסלמית היא נהדרת. כל מה שאין נטעות בבורא, הם שוללים הפלא ופלא את הנצרות. אבל עכשיו צריכים להגיע לחיוב, להיינו, מהו הקשר? בורא נברא. הקשר הוא הוראות היצרן. מזל גדול קרה, בדיוק כמו שהעולם נברא, מצאו ספר, אמנם באיחור קל, חייב לומר לקח קצת זמן. האמת, אין לו קושיה מזה. אולי נקדים, שימו לב טוב למיקוד. אצל, כשהנוצרי מציג את דתו, בעצם הלב של הדת זה האלוהים אדם. ראינו אותו האיש. אצל המוסלמים זה לא ככה. הנביא שלהם מופיע רק בתור מאשר את הקוראן. הספר עצם זה העיקר. מדוע? כי אין עצם דבר כזה אלוהים אדם, גם אין אלוהים על הארץ. המקסימום שהם יכולים להתעלות אליו זה הקוראן. הם אנשים רציניים, המוסלמים, הם לא עוסקים בהגשמה, ולא בדברים שאפילו קוראים לעבודה זרה. אבל מה שכן, ההוראות נמצאות פה. עכשיו, האמת שהם היו תמיד, הם רק מדי פעם מתחלפות. נכון, זאת אומרת, הקושה שקשיתי מכל זה הגיע בחורמה. למה? יש כל מיני הוראות. היו הרבה הוראות. פעם אמרו תעשה ככה, פעם אמרו תעשה ככה. אתם שמים לב, כי הוא אומר, נביאנו, מי זה נביאנו? זה שהביא את הקוראן, הוא חותם הנביאים, הוא מבטל כל תורה שקדמה. עד פה אפשר לעשות את הנקודה. הקוראן ניתן באמת נביאים, והוא מבטל את הכל. אתם שמים לב להבדל הגדול בין הנוצרי למוסלמי. הנוצרי הוא נורא לחוץ כשהוא לא אותנטי. הוא אומר, באחריתם ובעקבותם נקשמה האלוהות והיה בתולה ובני ישראל לכבוד להם. הוא צריך להיות המשך. מדוע? כי האלוהים לא יכול להיות קפריזי. פעם הוא אוהב אותך, פעם הוא לא סובל אותך, פעם... אז מה זה? מה ילך? זה רומנטיקה, זה כמו חיי משפחה, דברים מבנים. אתה לא יכול להגיד, הוא מתחתן עם זו, התחלת חובה, עושה צור, הוא אוהב את כולם. זה לא שייך. האהבה היא תהליכית. הנוצרים מכיר את מושג התהליכיות, כיוון שהאלוהים אצלו הוא בארץ. אצל המוסלמי, אף פעם הוא לא הבין את האלוה. האלוהים שלו זה אלוה אריסטו. הוא לא מבין אותו בכלל. הוא לא מתיימר להבין אותו, ואין לו מה לומר לו. מדי פעם יש הוראות. טוב, משתעלות כל כמה שנים. אלא מה? בהוראות האחרונות כתוב. ואלו האחרונות. אין לו שום בעיה עם זה. מה אכפת לו מצידו? יכול להיות שהתורת ישראל הייתה אמת אתמול, היא כבר לא אמת היום. הוא לא צריך להגיד, הוא לא צריך להגיד שמוחמד היה בעצם יהודי נסתר ונסיעות בני ישראל, הוא בר, ואחר כך לקח 12 שבטים, שליחים. לא צריך כל הסיפור הזה. פתאום מצאו באיזה מקום פתק, הוראות חדשות. אתה הרי לא מבין, אתה לא מחפש קשר. יפה, אתם שומעים פה את ההד של אנשים המשובשים בלומדי הרמב״ם. שומעים, אל תנשק את אבני הכותל. יש הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין אותו. הוא אומר לך, מה תעשה? פרוש, מה חובתי ועשנה. מכת פרושים. זה המוסלמי. המוסלמי זה מכת פרושים. אבל אין לו ברירה. מובן מדוע אין לו ברירה. כי אחר, אם יש לו איזה מהלך להתחברות, אלוהי תדעלי, הורדת אותו לארץ, הוא הרי פילוסוף. הוא נורא מקפיד בכבוד הבורא. יצא שמעל הכל מעמיד המוסלמי את החוק. בואו, יש חוק התורה. מה שנקרא בלשון עברית מודרנית, אני נאמן להלכה. כל הנאמנים להלכה סובלים מתסמונת מוסלמית. הבעיה היא שהמוסלמי אין לו אידיאל. יש לו רק את הנאמנות לחוק. אבל אם יש כאלה שיש להם אידיאל אקס הלכתי, כלומר, האידיאלים שלהם נמצאים בעולם אחר, אבל הם נאלצים להיות נאמנים לאיזה חוק. זה בעיה יותר גדולה. זה פוסט-מודרניזם, בשילוב, היהדות הופכת להיות אסלאם, כאשר עולם האידיאלים הוא פוסט-מודרניזם, זה שיא הדיכאון. אבל יש כאלה שחיים עם זה. הם משאים את המס, אין להם ברירה. הם נאמנים להלכה. ההלכה היא לא ספר חוקים, והיא לא הקודקס של עם ישראל. יש קודקס נפוליאון ויש קודקס עם ישראל. זה לא ככה. אבל אצל המוסלמי זה ככה. יש חוק. גם אין לו ברירה. אתה כידוע לא היצרן של העולם. היצרן של העולם הוא מבין מה צריכים לעשות. הוא יצר את המכונת כביסה הזאת. והוא יודע על איזה כפתור צריך ללחוץ כדי שהדברים יקרו, והוא שלח לך את ההוראות ואומר לך על מה ללחוץ, ואתה תעשה מה שהוא אומר לך. כן, לא כל כך נעים לחיות בעולם כזה. זה העולם, מה
נעשה?
יום אחד ניתן לך כרטיס לביקור בשמיים, תחזור ותגיד מה היה. זה בדיוק השאלה שהמוסלמי לא שואל. אני רק בן אדם, אני לא אלוה. כיוון, נתון ראשון, א', אריסטו הוכיח שיש אלוה, אחד. שתיים, אריסטו הוכיח שהוא אחד. שלוש, אריסטו הוכיח שהוא קדמון. ארבע, אריסטו התלבט האם העולם קדמון. נטה לומר שהעולם קדמון. אני חולק על אריסטו, הסיבות הן כך וכך וכך וכך, הוכחתי באופן חד משמעי מופת. חוץ מזה יש מסורת עולמית כזאת שהולך לדור דורות, אם כן העולם מחודש. הבורא קדמון, עולם מחודש. סתירה, שאל את הבורא. זה לא פוגע באלוהותו, כיוון שאני לא הפכתי את הבורא לנברא. יש בורא ויש בריאה. אין שום קשר. אל תחפש את ה... אני מקווה שאתה לא מחפש את הבורא בבריאה. הוא לא הלך לאיבוד, הוא נשאר בשמיים.
יש קשר, אתה רואה
משתנה. זה לא קשר. זה לא נקרא קשר. קשר זה קשר של מהות, אהבה. זה לא קשר. יש אור, קוד. ולכן, אצל המוסלמי, החוק מעל הכל. האלוהים מופיע בתור המחוקק. שימו לב, אלוהי הנוצרי זה האוהב. מבוע של חום ואהבה. זה כל רומנטיקה זולה ליד הקשרים בין האלוה והאדם. לעומת זאת, אלוהי הנוצרי מופיע בתור המחוקק. כמו שאתם מבינים לבד, אם אתה אדם אינטליגנטי, האלוה הוא המחוקק. אם אתה קצת פחות פרימיטיבי, מה קורה למחוקק כשאתה קצת פחות פרימיטיבי? זה ברור מה קורה. כן, הוא הופך להיות הגיבור. הכל יכול, בעל היכולת, הסוסה בורק, הכי מהר, דינה לה בסייף, להרוג את הכופרים, זה ברור. החוכמה והגבורה, החיות. אין כמה שאלו, הוא מחוקק, אם אתה אדם אינטליגנטי, הוא יצר את הקוד של העולם, וצריך לשמוע לו, ואם לא תשמע לו, צריך לדאוג שכולם ישמעו, ולעשות מה ש... ופה הגיע הסייף המוסלמי, ודר אל חרב, ודר אל סלם. דר אל חרב זה מה שכבר כבשנו בחרב, דר אל סלם זה מה שעוד לא כבשנו. והחרב עוד נכבוש, ולעת עתה יש שם שלום, או הפוך, אני כבר לא זוכר, זה לא משנה. כלומר, לא זוכר אם השלום זה מה שהם כבר כבשו או מה שהם נכבשו. שכחתי. כל מקום העולם אצלם ככה מתחלק, ויש שם הרבה דברים משונים. כלומר, בינתיים דברנו שני חלקים. חלק אחד הוא ההגות הדתית. ביחס, ההגות הדתית ביחס אל האלוה הבורא. באמת זה פייפה. עכשיו המצב מחמיר. כמו שאתה ירד יותר למטה, אתם המוסלמים, המצב מחמיר. עוד מעט תראו את זה. רבי דלד ירו, קטלן. שאין כמו, המשורר הזה, יש לו קטילות לא מהעולם הזה. אתה מתחיל מלמעלה, האלוה, זה באמת לא נורמלי, דבר, איזה חשיבה, האחדות, האלוהים, הבריאה לעולם, צא מן הכלל. רק כך אתה יורד לעולם, אומר, אז איפה הקשר? ההוראות הגיעו. ההוראות הגיעו, יש לי הוכחות, כולם ראו. ההוראות, אבל זה לא יקרה, אני מקווה שאתם מבינים שמשה רבנו לא האמינו בו בני ישראל מפני הניסים שעשה. פה אין ניסים, יש פה ריאליזם מוחלט. אין פה הים רע והאנוס, יש ספר. עכשיו, תורתנו? ההורות השתנו, ודאי שהם האמינו בה, לפני זה האמינו בה, עכשיו האמינו בה משהו חדש. היה קריאת יסוף, אבל לא האמינו בה מפני הניסים שעשה. כשהמאמין מפני הניסים יש בליבו דופי. אז למה האמינו? בגלל שהיו הוראות יצאן בסדר הדיברות, שאמרו שלא נכון, והם כולם שמעו.
מי אמר שזה
מהאלוה? יפה. לגבי הקוראן, מי אמר זה מהאלוה? זו השאלה הבאה. מי אמר זה מהאלוה? תראו איך הוא אומר. יש לו זה בעיה. הוא לא אומר ככה. התחייבנו בקיבולו בעבור עצמו, מפני שאין אדם יכול לחבר ספר אחר כמוהו, לא כפרשה אחת מפרשיותיו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל מה שאומר פה המוסלמי זה שאם תקרא את הקוראן, תבין שהספר הזה הוא לא ספר אנושי. זה העיקרון. תקרא את הקוראן, תבין. כל אחד שקורא את הקוראן מבין שהספר הזה, בן אדם לא יכול לכתוב אותו. זה בגלל השנה שאתה שואל, כי סך הכל מי אמר שכל זה נכון? הרי יש לך איזה חוסר יכולת להיות אדם מאמין, משום שאתה לא יכול להגיע אף פעם אל האלוה ולא יכול להתקשר. אז איך זה קרה? הוראות היצרן מגיעים בצורה כזאת שברור שהיצרן כתב אותם. וגם זה על דרך השלילה, אני מקווה שאתם מבינים. זה לא שיכול להיות, אין אף צרכן שיכול לכתוב הוראות כאלה. מי נשאר? היצרן. זה לא אומר כלום.
זה גוף
המופת. לא. לא בגלל זה, לא בגלל נס. הוא לא מאמין בניסים. הוא מאמין רק בדבר עצמו. הוראות היצרן הם כאלה, שברור שהיצרן כתב אותם. עכשיו, למה זה ככה? אני לא נעים להגיד, אבל אני רואה כמו בדיחה ביידיש. בדיחה ביידיש, אם מספרים אותה, אתה צוחק. אם מדרגים אותה לעברית, זה לא מצחיק. אז גם הקוראן זה בדיחה בערבית, כלומר, אם אתה קורא אותו בערבית, ככה המפרשים פה אומרים, נכון? אם אתה קורא בערבית את הקוראן, אתה עומד נפעם מול החריזה והיצירתיות שיש שם, והשירה שיש שם, נכון? זה מה שהם אומרים? כן. כן, יש לנו נסתור. פעם סיפר לי הרב דוד שלוש מנתניה, ש... הוא היה עם אבי באיזה מקום, אז הם שניהם סיפרו לי את הסיפור הזה שהוא דיבר בפני כמה, נתן איזה הרצאה בפני כמה קדים ערבים, אז הוא דיבר בערבית ספרותית, כידוע לכם, זהו, יש ערבית ספרותית ויש ערבית לא ספרותית. ערבית לא ספרותית זה דבר ש לא נעים לדבר עליו, זה מין שפה ש קרובה בצלצוליה לשפת הג'ונגל, כלומר, נלקחו הביטויים מגאיית הפרות ומדברים כאלה. זה לא נעים לדבר על זה. אבל הערבית הספרותית, אם שמעתם פעם, תנסו פעם לשמוע חדשות בערבית ספרותית ברדיו, זה כמו ניגון. דבר ככה, זה מין ניגון כזה, ערבית הספרותית. הסיפור הרב שלוש, שהוא נתן דרשה בערבית ספרותית. והוא טעה, הוא אמר לי, הוא לא יצליח להסביר, אבל הוא אמר לי, משהו כמו שוון נער ושוון נח. כל הערבים קפצו. זה יזע אותם הדבר, זה איך שהיתאות טעות כזאת. הם, מליצת הלשון זה יפה לי. מה נדבר ומה נאמר? רבי יהודה לוי, בספר הזה, הרי שאלו אותו על השירה, השירה. מה זה השירת רבי יהודה לוי, שהיא לא כמו תהילים, יתה תנועה, דלת סוגר, למדתם את זה? אז הוא, והרי זה לקוח מן הערבית. בעברית אין דבר כזה. אז הוא אומר, כן, העברית, אנחנו כבר לא יודעים איך להשתמש בה. אנחנו מכירים רק את היופי של הערבית. העברית, מבחינתנו, עבדה.
אני
לא
רשי,
העברית
של רשי
גם
כזו?
מי זה רשי? איך אתה רשי לפה? גם של רבי יהודה לוי.
כללים שיש לרשי, נגיד, וגם כאילו מהערבית,
זה על החומש. לא, לא, נו, זה מה שהוא אומר. העברית לא לקוחה מהערבית. אבל אין ברירה, אלא להעתיק דברים מערבית לעברית, כי אם לא תישאר לא יפה לפי מה שאנחנו תופסים אותה. שפה יפה זה ערבית. ערבית, שפה יפה, ספרותית. שפה, יש בה יופי מליצי, יש בה עושר לשוני. אנחנו היום לא מכירים את הערבית מהמקור. תחשבו על ספרד, ארץ של פילוסופים, לאנשי הגות. מאז שהנוצרים כפשו את ספרד, אז אין יותר אימפריה ספרדית. יחזיק עוד כמה שנים. מה זה ספרד היום? לא נשאר כלום. אפילו ספרד היה פעם משהו לא נורמלי. לא נשאר, היה שם שירה, הייתה שם ספרות, הייתה שם חוכמה. עד כדי כך שהסופרים שלנו העתיקו את החריזה מהערבים. היום נשאר כלום. נדמה לי אחרים, היוונים והאיטלקים, נשאר מהם משהו כדורגל או משהו כזה, אבל הספרדים לא נשאר שום דבר, אפילו לא כזה, נראה לי, אפילו לא כדורגל. נשאר גיטרה אולי, אבל היא במקסיקו הגיטרה, כלומר, אבל הלך לדרום אמריקה, הגיטרה עברה לדרום אמריקה. אפילו הגיטרה לא נשאר. המוזיקה האנדלוסית. אז גם כן נעלמה מספרד. סתם קוראים לזה אנדלוסית, זה כבר לא שם. אבל כשהערבים היו שם, זו הייתה ארץ של שירה ושל פיוט, ומשוררינו כתבו בערבית, וגם הרמב"ם, את פירוש המשנה, כתב בערבית. ערבית שפה יפה. והקוראן, אפילו הערבים היותר מדופלמים, עומדים לפעמים מול העושר השני של הקוראן. תקרא, תבין. תקעתי אותך, בקיצור. נכון? עכשיו, היות והקוראן מוכר שהוא ספר שלא של בן אדם, אחד מקבל תורות העצרן, ושם צופן בפנים. נכון? הצופן ברור. יש... זה לא הדבר עצמו, אלא יש צופן שקוע בקוראן, עכשיו אתה חייב לקבל אותו. תקענו אותך. זה האסלאם, באמת? מה? צופן. אתה קורא, אתה רואה את הקוד, יש פה קוד שהוא לא אנושי, יש פה איזה משהו, יש פה משהו סמוי. עכשיו, המשהו הסמוי הזה הוא לא קשור לתוכן של הדברים. אבל הוא אומר, זה לא בא מבן אדם. לא בא מבן אדם, חזקתי אותך בגרון, אתה חייב לשמוע מה שכתוב פה.
אבל
לא. זה טוב הדבר הזה, חזק מאוד. הוא אומר לך שכל מי שקורא קוראן ידע שזה באמת השם. תקרא, נעשה. תחום, ושכנע הרבה אנשים. אני עכשיו, אני לא מכוון לדבר על זה עכשיו, זה לא נושא שלי. הוא אומר זה ככה, ומיליון משתכנעו. סימן, זה ככה. והקוראן בא מאת השם. אין שום ספק בדבר, נכון? יהודי טוב כתב את זה, הוא היה תמיד חכם. הוא ידע לעשות חיכוי לדבר ישמע מאת השם. מה השאלה? איך אנחנו בעיון לשבח, הרי כתוב בתלמיד רשי, רבנו שלמה מגרמייזה, בפירוש הסידור, כתוב שצריכים לכוון בעיון לשבח, שהם משתחווים לאבל וריק מתפלים אל אלו ישיע. וריק זה גימטריה של אותו האיש. כן? וריק זה גימטריה של אותו האיש. אז זה גם אבל וריק. הנצרות זה אבל וריק. ויש כאלה מהאשכנזים שמדגימים את זה. לא משתחווים לאבל וריק, אז יורקים. ושיהיה ברור מה הכוונה ריק. כלום. אבל אלוהי המוסלמים הוא לא כזה גיבור כמו שהם חושבים. נכון? אל אלו יושיע. זה לא שהוא לא קיים. אתה לא יכול להגיד על אלוהים שהוא ריק, כי היה להם עבור טוב. בהגדרת האלוהות, בשלילה הם היו חזקים, אבל בחיוב פחות טוב. כי זה שלהם לא כך מהר יבוא לארץ. הוא יישאר בטח בשמיים. זה אל לא ישיע. אל, אל לא זה בגימטריה מוחמד. כן, כך כתוב בסידור תלמיד רשי. אל, אל, לא. לא. רק שנייה. בגרסה שלו כתוב מתפללים לאל לא יושיע. זה בגרסה שלו. לאל, לא. לאל, לא, זה 92. וזה בגימטריה מוחמד. בלי עבר. לאל, לא. ואנחנו אומרים אל אל לא, אז זה מוחמד בלי וו עם א'. כך כתוב בסידור תלמיד רשי, וזה דבר נפלא. אלוהים של הנוצרים הוא עין, אלוהים של המוסלמים הוא לא עין, אבל לא כזה גיבור כמו שהם חושבים. אלא מה יהושע בן נון תיקן את עלינו שווה. מחם ברוח הקודש, אומר בן שלמה מגרמאי. הוא כבר ידע מה יקרה בעולם. איזה תופעות תהיינה. אחת בכיוון עבודה זרה, ואחת בכיוון הפילוסופי. בקיצור, כמו שאתם רואים, כשאנחנו עורדים מהשמיים אל הארץ, זה מאוד מביך להתחיל לדבר על הוראות היצרן, ו... תקעו אותך, תקעו אותך, באמת. לא משהו האלוהים הזה, הורות היצרון האלה, אני לא מזדהה איתן, אבל אנחנו מחזיקים אותך בגרון, אומרים לך אין מה לעשות. זה מגיע מאת האלוה, אתה חייב לעשות. ההסתברות שזה לא הגיע מאת האלוה, אחד ל-100 מיליון. מקווה שאתם מבינים שאין אף יהודי שמסביר כמו המוסלמי. למרות שלפעמים, בהסברה חיצונית, יכול להיות שיש כאלה שמדברים על הורות היצרון, אבל אני, באחת הפעמים שנימדתי כוזרי, אז מישהו חושב שאני מתכוון לזה, הביא לי ספר לקרוא של אחד מבעלי שיטת הוראת היצרן היהודית. אז שם כתוב, מאוד נהניתי מזה, שם כתוב, אחרי שבאמת מעריכים הרבה על גבי הוראות היצרן, אופן כלי תוקים אותך, כלומר, ההרגשה יש תוקים אותך. ההסתברות היא כך וכך, אז יצא, יש. יש... יש אלוה בשמיים. שתיים, זה גם אלוה ישראל, כי הסתברות אז הוא אלוה ישראל. שלוש, זה, התורה שלנו היא אמת. בקיצור, התקעת סופית. ההסתברות שלא נתקעת היא אחד. אבל, כותב בעל החבר הספר, היה מזמן, אני חושב שזה הפעם ראשונה שתימדתי כוזרי. אבל כותב בעל החבר הספר ודע שכל זה למי שחלש באמונתו. מישהו מאמין, זה כתוב באיזה 4 שורות בספר הזה, אבל זה עיקר הספר. מישהו מאמין, לא צריך את כל הדברים הללו. כל הלימוד הזה של המחשוב הזה, הכל שטויות בשביל אדם שמאמין. זה בדיעבד. אבל יש אנשים שרק זה ילהיב אותם לעבודת השם. וזה ברור שמהר מאוד, אחרי שהם מתחילים ללמוד את זה תוספות, הם ישכחו את הוראות היצר ויעברו לעדות השם נאמנה, שהיא מחכימת פטי, ולא נשמע אותם מדברים על אורות היצרן, אלא כשמישהו יזכיר להם מה שהם היו פעם, איזה פיגורס, יזכיר להם מה שהם היו פעם, אז הם יצטרכו לגרד בראשם ויגידו, רגע, מה היה? למה חזרתי בתשובה, תזכיר לי? אורות היצרן. ואז הם דברו איתו על אורות היצרן, אבל הם לא מתכוונים. זה מאוד מצחן בעיניי דבר הזה. שאפילו אלה שנראים מוסלמים מבחוץ, חס ושלום, הם לא. ומותר להשתמש בלוגיקה מוסלמית, דיינו בניסוחים, כמו שכתוב מאמר המחשבות, אתם זוכרים? מאמר המחשבות, יש דברים שהם סגנוניים, מותר להשתמש בהם. אם כי, היה טוב אם יהיו קצת יותר מארבע שורות בנושא הזה, אבל לא משנה, העיקרון ברור. ואני רחוק מי, אמרתי לכם כבר פעם, תיזהרו מלתאר כל תופעה שלא מוצא לכם ביניכם, ויש בה רוח לבב בתור נצרות, ו... כל טיפשות בתור אסלאם. אין נצרות ואין אסלאם בעם ישראל. יש רק אמונה טהורה. לפעמים לוקחים דברים בסגנון הסברה, מהנצרות לא לוקחים שום דבר בסגנון הסברה, אבל מהאסלאם לוקחים דברים שהם רק סגנוניים. וכל שאנחנו לא מסכימים בעניין הזה, אבל חלילה לומר שזה אסלאם. אבל נכון שלפעמים הבעל תשובה יש לו את חושת הדיכאון של המוסלמי הסטנדרטי שתקרו אותו פה עם, עם האמונה. אבותיי, מה יהיה איתנו בסוף? כלומר, אני מבין ככה, האלוהים יושב לו בשמיים, הוא עשר, חי לו חיים שלווים של אלוהים, ואין בו מום, אף אחד לא פגם בו. אנחנו פה בארץ, דווקא היינו מעדיפים להיות בלי נוחותו המעיקה של האלוה. אבל מה נעשה? הוא נוכח פה, וזה באופן מאוד מעיק. אנחנו נעשה מה שצריך, כמה שהיצרן יודע מה שצריך לעשות. אבל מה יהיה איתנו? מה, אני מקווה שברור לכם שתחיית המתים לא תהיה פה. כי תחיית המתים זה להפוך את האדם לאלוה. הרי האדם הזה הוא לא נצחי. בסוף כולנו נמות. אז מה יהיה? לאן כל זה הולך? אנחנו נמות, נהפוך לאלוהים. לא, זה גם לא ייתכן. גם לא ייתכן שיש עולם הבא, עולם לנשמות. אני מקווה שזה גם ברור. זה ברור לפי הלוגיקה המוסלמית. לא יכול להיות שיש עולם הנשמות. האדם זה מה שיש פה. אין דבר כזה. עולם הנשמות, מה איפה הגיע אחרי עולם הנשמות? אני מכיר את האדם, לא ראיתי בו שום דבר אינסופי. אם היה בו משהו אינסופי, הוא לא יכול להיות בגוף סופי. מסקנה, ופה הקטילה לא נורמלית. גמול השומעו, השבת רוחו על גופו בגן עדן. אתם מבינים מה זה גן עדן? הוא מת, אתה מת פה, קם שם. אחד הכוכבים זה גן עדן. משהו לא נורמלי. אתה מת פה, עוזר שם גן עדן, זה משהו כמו העולם הזה. רק מה? נעימות לו, איך שם מאכל, משתה ומשגל, כל השאר תעבור נפשו. אריסטו, קטילה עצור כאן, זה משהו לא נורמלי. אריסטו, האלוה החכם, קדמו את זה, איפה אוכל? זה משהו לא נורמלי, הדבר הזה, זה חזק. אבל זה נכון, הדבר הזה נכון, זה תיאור נפלא. זה קשה לתאר, מה שהוא עשה מה, הסתם פה קציצות, אחרי שהוא... לא אומר המוסלמי, האלוה, זה אלוה הפילוסופיה, אני כמו אריסטו, אני מסתכל על הגלגלים, אני אומר, יש פה נצח, אין סופיות, האלוה, ומה איתי? ויש הוראות העצה, ומה יהיה איתי? ואנחנו נוכל? הרי העולם לא יכול להשתנות, העולם זה אתה. מה תגיד? אתה יכול להגיד, אתה תגיע לאיזה מקום, תגיע לאיזה מקום, יהיה לך קל לחשוב. הציפייה הייתה שיגיד, תגיע לאיזה מקום, תוכל לחשוב הרבה. אבל לא כולם פילוסופים. ורואות היצרן, אריסטו יש לו את הלוקסוס הזה שיכול להגיד, אני לא מעניין אותי כל העולם. אני חי לי לבד. אבל המוסלמי, הרי הוא אומר שהנביא בא לכולם. אז מה הנביא יגיד לכולם? מה הנביא יגיד? יגיד, אתה יודע איזה אוכל יש בגן עדן? מזמן לא אכלת כזה אוכל. גן עדן, זה, אין בעולם הזה לימוד המשיח, אלא שיעבוד מלכיות בלבד. במובן הכי גרוטסקי, כלומר, אתה יש לך שם בגן עדן, אתה... זה ברור, רבותיי, אתם קוראים את התיאור הזה, אתם מתפוצצים או לא? אנחנו מתפוצצים נפשית, אבל הם מתפוצצים מבחינה אחרת. אתה הולך להתפוצץ כאן, אתה מסכן, האלוה הוא שלם, שכל, טהור, פשוט, וזה, יש הוראות היצרן, אני מה שאני, אף פעם לא רואה משהו אחר, אני רעב. זה משהו, זה לא נורמלי הדבר הזה, הוא חתך אותי לחתיכות. כלומר, את העולם הוביל את האבסורד. הפער הזה, בין האלוה לבין העולם, הופך את העולם לגמדי. אין אידאל, אין התעלות, אין שלמות, אין לאן ללכת. העולם זה מה שיש פה, והוראות היצרן הם כאלה. אז מה עם הוראות היצרן? שכל הקופים התחילו לחשוב. קופים לא יכולים לחשוב. וגם הערבים לא יכולים לחשוב ברובה. וגם כל הקושים שאתה צריך שהם יהיו מוסלמים לא יכולים לחשוב. אז מה אתה נותן להם? מה ניתן להם? לאן זה ילך? אתה יכול להגיד להם, היצרן השתגע. לא הולך לשום מקום. היצרן אומר, 80 שנה, נגמר. יכול להיות כך. אז אין גמול. אז אתה בכלל זה מצב לא טוב. אז מה אתה יכול, מה אתה חייב לומר? יש גמול. מה הגמול? מה הגמול? הגמול הוא הדבקות. איזה דבקות? לא היית אף פעם דבקות. היו הוראות היצרן. איך תהיה דבקות? איפה היא תבוא דבקות? אין דבקות. לא יכולה להיות דבקות. מה הגמול? נחליף דגל.
הרי זה הגבול, אנחנו נחליף דגל. אנחנו נעבור לפס רחב. יש פס צר כזה, האוכל עובר צר, פס רחב, הכל זורף. אתה פשוט תחליף דגל. אתה מת, אתה עובר לדגל משופר של העולם. אתה מרים את היד, הנה הכוס. היד... אבל אולי יש איזה עולם משהו יותר טוב מהעולם הזה. לא יכול להיות משהו יותר טוב. הרי אם הוא יותר טוב, אז כמעט שאלוה הוא דוחף אותך, משנה אותך להיות משהו אחר, הוא לא עושה את זה. אלוה בשמיים, אתה בארץ, בו יש רק קורות היצרן, אני כחוק. אתה מה שאתה, אבל עולם אותי משהו אחר. אבל אפילו להיות רעב אתה יכול להיות. גן עדן, רבותיי, התיאור של גן עדן, הגן עדן לקוח מהאסלאם. התיאור של הגן עדן, זה שאתם קוראים לפעמים, באנשים שמדברים עליו, הוא לקוח מהאסלאם. גן עדן, אם הם ימותו שם? לא כתיבך. האם ימותו בגן עדן או לא ימותו? הדבר לא מפורש, אבל נראה שלא ימותו. הכוונה, הוא מת, לוקחים את הנפש שלו, בורים לו גוף חדש, חזק, שרירים פלדה. האם אפשר לברוא לך שרירים שלא מתקלים? יש. יש דבר כזה היום? אתה מת, לא אתה. הוא מת, לוקחים את הגוף, פלדה, שמים את הנפש עוד פעם, אבל אותו דבר, אם תגיד תעשו לך קרפדה או משהו כזה, זה... אתה חייב להיות משהו שאתה מסוגל להבין אותו, אבל לא יכול להיות משהו שאתה לא מבין אותו. אז יותר טוב להיות בן אדם מאשר קרפדה, אבל עם שרירים יותר חזקים וזה, וכיבה משהו משהו, זה ענינות פעם. אתה לא יודע אותו. זה ממש אלוהי המאדם הזה. גם הפילוסופים יהיה להם מחלקה שם. זה ברור, יש גם אינטליגנטים. הם גם יוכלו, תאר לפי שאינטליגנטים יעדיפו. אתה אומר, זה משהו הדבר הזה. השבת הוא גוף בגן עדן, הוא נעימות. לא יחסר מאכל ומשתו ומשגן, וכל השם אתה עבן עכשיו. התגשמו כל חלומותיך, הכמוסים. אם אתה חלמת פעם, כל מה שחלמת, אם חשבת פעם, השם מתחת את קוקוס, והתנדנד לך, הכיסא מתנדנד והקוקוס לא יפול לך לראש אף פעם. אתה רק מתנדנד בשמש הטרופית, זה יהיה לך בגן עדן. אתם מבינים את הגן עדן? כל אשר תאווה נפשו. הרי כל אחד חושב משהו אחר. זה אחד יושב על שפת הבריכה. השני את טרופי. השלישי בספרייה. יש גם כאלה. השלישי יושב בספרייה. כל אחד יושב פה. זה עולם משהו משהו. קיצור, עשיתם צחוק מהכל. ביזיתם את האדם. הורדתם אותו לשפל המדרגה. זה מה שקרה לאסלאם. אין פה כלום. לא טוב ולא רע. פשוט כלום. גורנישט. אבל אין כמה צברות טובות באלוהות. לקחת לנו משנה למורה נבוכים. יש כמה דברים טובים שאפשר לקחת מהם. אני צריך לשבת את זה עוד פעם, אני רואה. טוב, זה חזק מאוד.
שבועים וחצי, אני בדרך כלל שבועים.